Tonight's shiur is being sponsored by Linda and Mark Grunbaum and Ruthie and Eliezer Stavsky in memory of Judith Grunbaum, Yehudis Bas Yosef Halevi, Allah Shalom.
ויאמר אברהם אל שרה, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך. ותענה שרי ותברח מפניה. וימצא המלאך השם על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. ויאמר אגר שפחת שרי, אין מזה בת, ואנה תלכי. ותאמר, מפני שרי גבירתי, אנוכי בורחת. ויאמר למלאך השם, שובי אל גבירתך ויתני תחת ידיה. ויאמר למלאך השם, הרבה הרבה את זרך ולא יספר מרוב. ויאמר למלאך השם, אינך ערה ויולדת בן, וקרא את שמו ישמעאל, כי שמע השם אל אונייך. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. הסוגיה הזאת של ישמעאל, שאנחנו נעסוק בה בשבת, בחלק השני שלה, בשבוע הבא, בפרשה הבאה, למעשה היא סוגיה לא רק של פרשת שבוע, של כל יום, במיוחד בשנים האחרונות, יותר מתמיד. עסקנו פעם בסוגיה הזאת, אין אני מתכוון לחזור על הראשונות, אלא לראות כיוון נוסף, פן נוסף בסוגיה הזאת של ישמעאל, וכמובן לראות איך זה מגיע ונוגע מאוד מאוד אלינו למעשה בזמן שלנו עכשיו. אז נתחיל בצורה הבאה. ראשית, מה שאני מאוד לא מבין בפשט, אגר בורחת משרי. היא מגיעה למדבר, היא באיזשהו מקום הולכת לאיבוד שם, היא בעצם החליטה שהיא יותר לא רוצה לחזור, ואז היא זוכה לפגוש חמישה מלאכים, דבר ששום אישה בתנ"ך לא זכתה לזה. זאת אומרת, היא בכל זאת אישה חשובה. אחד מהם אומר לה, מה שהיא כבר ידעה, את בהיריון, יהיה לך בן, וכשהוא ייוולד, אז תקראי לו בשם ישמעאל, כדי לזכור שהקדוש ברוך הוא שמע את עונייך, את קולך. אבל עוד דבר מוסיפים ואומרים לה, תשמעי, הבן הזה יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. מה פירוש הדבר? אישה בהיריון, אומרים לה בעזרת השם, הכל יהיה בסדר, יהיה לך בן, אבל מסתום חלק גדול מהשנים הוא יישב בבית סוהר. הוא יהיה כזה פרא אדם, כזה, מה זה סופר סופר, שם הוא יבלה חלק גדול משנותיו. ככה אומרים, א' מי אמר שכך זה יהיה? אם זה יהיה, זה הדבר האחרון שצריך להגיד לאישה בהיריון, שהבן הזה שכל כך מחכה לו יהיה כזה פרא אדם. מה זה? מוזר מאוד האמירה הזו, צריך להבין אותה. נסביר אותה בהמשך. עוד דבר, קוראים לו ישמעאל, למה? כי הקדוש ברוך הוא שמע לקולה של אגר. אז בעברית נכונה היו צריכים לקרוא לו שמעאל, כי הרי מדובר שכמה חודשים אחר כך שהוא נולד היא צריכה לזכור מה שהיה קודם. אז בעברית נכונה שמעאל. למה ישמעאל? ואת זה שואלים חזה בפרקי דרב לזר בקטע השני, וקרא את שמו ישמעאל, ולמה נקרא שמו ישמעאל? הרי בעצם היו צריכים לקרוא לו איך שמעאל, אלא שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בכל נעקת העם ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, לפיכך נקרא שמו ישמעאל, שנאמר ישמע אל, הקדוש ברוך הוא ישמע אותנו ויענם. אז מה שנוגע לנו לשיעור היום מדברי חז"ל אלו, שלמעשה השם ישמעאל מקפל בתוכו את הצעקה שלנו לקדוש ברוך הוא, ואותה הוא ישמע ויקבל את תפילתנו. במילים אחרות, מה שכתוב כאן, שבעצם ישמעאל, הזה שעכשיו נולד, או שיוולד, יהיה לו כוח מיוחד. כוח מיוחד. עד כדי כך שהשם שלו בעצם מלמד עד כמה הוא יצליח לעשות לנו צרות. עד כמה באופן כזה שאנחנו נצעק ישמעאל, למי? לא, לא, לנו. והוא יעזור לנו. אז חז"ל מגלים לנו פה דבר מעניין, שישמעאל מקבל כוח מיוחד. דבר שלא שמענו על שום אומה אחרת. כל האומות במשך ההיסטוריה שבאו עלינו בארץ ישראל, לא בגלות, עלינו בבית, הצליחו, זרקו אותנו, עינו אותנו, אבל בכזאת עוצמה שבתוך השם שלהם יהיה מקופל שהקדוש ברוך הוא ישמע אותנו מהצרות שלהם, זה רק אצל ישמעאל. ופשוט קצת נביא, נוסיף פרטים בעניין. נראה כמה דוגמאות בחז"ל. הנה, בקטע השלישי. רבי ישמעאל אומר 15 דברים עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. ואילו הם, אם ידעו את הארץ בחבלים, טוב, זה היום כבר ברור לכל, מה שנקרא אריה A, אריה B, אריה C, שטח A, B ו-C, מודדים אותו, יעשו בית הקברות למרבץ צון השפטות, הם מילאו את בתי הקברות הרזיתים בחברון בזבל, ירבה השקר, ירחק חוק בישראל, ירבו אבונות בישראל, ואני מדלג קצת, יבנו את הערים החרבות, יפנו דרכים, איתו גינות ופרדסים, יגדרו פרצות חומות בית המקדש, ויבנו בניין בהיכל. אז מה שאני לא מבין פה, יש פה בעצם רשימה של הדברים הנוראים שישמעאל יעשו. אז זה נכתב אמנם לפני מאות שנים, ובטח אז לא הבינו מה כתוב. היום אנחנו מבינים שכל שורה פה זה כותרת בעיתון, או שהייתה או שתהיה. וברור היום לכל שהם גודרים את פרצות חומות בית המקדש, הם בונים בניין בהיכל. מה שאני מאוד לא מבין, מה בדיוק הבעיה, ויבנו את הערים החרבות, ויפנו דרכים, וייתו גינות ופרדסים. מה בדיוק הבעיה עם זה? למה לא? הם דווקא עוזרים לנו. הם נוטעים גינות ופרדסים, הם בונים את הארץ, נשמע טוב? הרי הרשימה הזאת באה להגיד לנו בעצם לא דברים טכניים, אלא דברים חמורים, דברים נוראים שישמעאל עושים בארץ באחרית הימים. אז מה הבעיה בדיוק עם בניין הערים, החרבות, פינוי הדרכים ונטיית גינות ופרדסים? דבר מעניין, צריך להבין אותו. אבל נמשיך רגע לעוד דוגמה. ישמעאל יש לו 12 בנים. אז אני מבין את כל 12 הבנים להכניס לפסוק אחד, זה באמת יהיה פסוק ארוך. שני פסוקים, אפשר, סביר. אבל לא יותר משלושה פסוקים. מקסימום שלושה, כל פסוק, ארבעה בנים. בואו תראו מה עשתה התורה בקטע הרביעי. ולתולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם, ולשמות בני ישמעאל בשמותם, לתולדותם, בכור ישמעאל, לוויות, קדר, את באל ומסבם, ומה שנוגע לנו פסוק י' ד' כדי לעשות שם קו, ומשמע ודומה ומסע. הבנים האלה קיבלו סטטוס מיוחד, פרסט קלאס, נתנו להם פסוק. שלושה בנים קיבלו פסוק. זה הפסוק הכי קצר בתורה. יש עוד כמה כאלה, אבל זה הכי קצר. אז ודאי זה מעורר אותנו לשאול למה, מה זכו שלושה לקבל פסוק, נאמר בקטע החמישי, ומשמע ודומה ומסע, שאנו שומעים חרפתנו ושותקים. רואים את החרפה? שותקים. נושאים עולם, פונים לעולם, בואו תראו, יש לנו תמונות מהלוויינים, מכל הדרכים האחרות, תראו מה הם עושים. בעולם יודע מה הם עושים. אז מה התגובה של העולם? ושותקים. נושאים עולם ושותקים. ועליהם אמרה תורה, אוי, מי יהיה, מי יחיה מסומו אל, אוי למי שיחיה, או למי שיהיה במלכות ישמעאל. זאת אומרת, הפעם היחידה שחזל משתמשים במילה אוי, ביחס לאומה שעומדת עלינו. וכל אחד יודע מה זה אוי, ומתי משתמשים עם אוי, ירחם השם. אז הנה לנו, בדברי חזל, באופן די ברור, ישמעאל יש לו כוח מיוחד. הוא מסוגל להביא אותנו עד כדי כך, לצעוק אוי מי יחיה בימיו. כמה זה קשה. והשאלה היא, למה באמת ישמעאל מקבל את הכוח הזה? מה היה כל כך מיוחד אצל ישמעאל שהוא מקבל את הכוח הזה יותר מהאימפריות האחרות? עוד דבר שאנחנו רוצים לברר בסוגיה הזאת, בלילה האחרון של יעקב בארץ ישראל, לפני שהוא הולך לבית לבן לכמה עשרות שנים, הוא חולם חלום על הסולם הגדול שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. על הסולם הזה הוא רואה למעשה את כל ההיסטוריה, את כל העתיד של כל העולם. אז נאמר על זה בחזל בקטע השישי, רב נחמן פתח, ואתה אל תירא עבדי יעקב, מדבר ביעקב דכתיב היחלום בידי סולם מוצב ארצה. אמר רבי שמואל בר נחמן, אילו שרי אומות העולם. מה קרה? אמר רבי ברכיה ורבי חלבו ורבי שמעון בן יוחאי בשם רבי מאיר, מלמד שראה הקדוש ברוך הוא ליעקב שרה של בבל עולה ויורד, של מדי עולה ויורד, של יוון עולה ויורד, של אדום עולה ויורד. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אף אתה עולה, נו בוא גם תעלה אתה. באותה שעה נתיירה יעקב אבינו, הוא פחת שמחז ושלום כשם של האלו ירידה, עולים עולים בסוף מתרסקים, אף לי כן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה אל תירא, אם אתה עולה אין לך ירידה עולמית. לא משנה מה כתוב בהמשך, זה שיעור בפני עצמו, שיעקב לא האמין ולא עלה וכו'. בכל אופן, מה יעקב רואה בלילה האחרון שלו בארץ ישראל? את מי הוא רואה? את יוון, את מי עוד? את אדום, את בבל, כל האימפריות הגדולות, הוא רואה אותם עולים ויורדים. את מי הוא לא רואה? את ישמעאל. את ישמעאל הוא לא רואה. למה הוא לא רואה את ישמעאל גם? ישמעאל זה גם אימפריה, זה גם כוח אדיר. אז נאמר במהר"ל בקטע השביעי, מלכות ישמעאל לא ירש כוחו מן מלכות ישראל, כי כוחו ותוקפו נתן לו השם יתברך בפני עצמו, בשביל שהיה מזרע אברהם. והשם יתברך אמר, ולישמעאל שמעתיך. והנה נתן השם יתברך כוח ותוקף לישמעאל בפני עצמו. בעברית פשוטה, כל האימפריות לאורך כל ההיסטוריה קיבלו כוח כי אנחנו ירדנו מהדרך, והם תפקידם להחזיר אותנו. הם היו המקל. דרך הצרות שלהם להתעורר, לחזור בחזרה למה שצריך לעשות. ישמעאל בליגה אחרת, בסטטוס אחר. ישמעאל הוא הבן של אברהם. וככזה, יש לו כוח בפני עצמו. לכן הוא לא מופיע עם כולם. אז אני לא מבין. אם הכוח של ישמעאל, כפי שכתוב, בשביל שהיה מזרע אברהם, אסב, אדום זה אסב, הוא כפליים מחובר לאברהם. הסבא שלו זה אברהם, ואבא שלו יצחק. אז למה אדום מופיע עם כל האימפריות? עם בבל, עם יוון, וישמעאל לא? אם כל המעלה של ישמעאל, שהוא זרעו של אברהם, אדום, אסב זה אדום, אדום זה אסב, כן, הוא גם זרעו של אברהם. פעמיים, גם יאבא וגם יסבא. אז מה פירוש הדבר? אז לכן, שאלתנו הנוספת, מהו ההבדל בין ישמעאל לאסב, שישמעאל מכוח היותו זרו של אברהם מקבל כוח מיוחד, אבל עשיו, למרות שהוא זרו של אברהם, לא מקבל את הכוח הזה. אלה הם השאלות. אז בואו נסכם אותם בקיצור, וניכנס לסוגיה. נדמה לי שרבותינו הקדמונים מגלים פה יסוד מאוד גדול שכדי לתת עליו את הדעת. שוב, שאלתנו הראשונה. איך המלאך אומר לאגר, תשמעי, הבן הזה שיוולד, יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. כך אומרים לאישה בהיריון, עוד שהיא במדבר בכלל, בתנאים לא תנאים. מה עומד מאחורי האמירה הזאת? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, חז"ל מתארים את 15 הדברים שישמעאל יעשו בארץ באחרית הימים. בעיון ברשימה מגלים שהם יעשו דברים נוראים. בזמנם יהיה דבר נורא. יגדירו פרצות חומות בית המקדש, ימדדו את הארץ בחבלים, בית הקברות יעשו למרבץ או נשפטות וכו'. ברשימה הזאת נאמר, יבנו את הערים החרבות, יפנו דרכים וייתו גינות ופרדסים. איזה בעיה יש אם לבנות את הערים החרבות, לסלול כבישים ולמטוע גינות ופרדסים? יש שאלה שנייה. שאלה שלישית, בעיון בדברי חז"ל אלו ועוד שהבאנו, גילינו שישמעאל יש לו כוח מיוחד, עד כדי כך שהשם שלו מקפל את זה שהקדוש ברוך הוא ישמע את צעקתנו מצרותיו, שהוא יעשה. ובעוד דוגמאות נוספות שהבאנו, יש לו כוח מיוחד. מה זכה ישמעאל לכזה כוח? ובמה הוא שונה מעשיו, שבעצם הוא גם מאותה משפחה, הוא גם זרו של אברהם? למה עשיו אין לו את הכוח הזה שיש לישמעאל? אלה הם השאלות. בואו ניכנס לסוגיה לאט לאט, נראה פה באמת דבר פילי פלאים. ישנה משנה, בצורה הזאת ניכנס לסוגיה, משנה בסנהדרין, פרק ד' בקטע השמיני, לפיכך נברא אדם יחידי. ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא. וכל המקיים נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. מה אומרת המשנה? אדם רוצח, דבר נורא והיום. כל מה שנגיד על רוצח לא יספיק כדי לתאר את הפשע הנורא שהוא עשה. מצד שני, כל מה שנגיד על אדם שהציל נפש אחת מישראל לא יספיק לתאר את הדבר הגדול שהוא עשה. בסדר. מה שאני לא מבין, למה אדם שרצח, שזה נורא והיום, זה נחשב כאילו הוא איבד עולם מלא. הוא אדם שהציל מישהו, כאילו הוא הציל עולם מלא. פותחים עיתון כל יום, יש איזה מדור הנרצחים של אתמול בלילה. ירחם השם, זה עצוב מאוד, אבל מה איבד עולם מלא? העולם חי, ממשיך הלאה לזרום. אפילו לא מסתכלים על המודעות האלה. או מישהו שהציל מישהו, ועוד הציל, עוד אחד, וואו! לא הציל עולם מלא, כן הציל, לא הציל, העולם היה ממשיך הלאה. אז מה הפירוש כאילו איבד וכאילו הציל עולם מלא? ההסבר הוא פשוט. כשהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, הוא יצר אותו יחידי, ואמר לו, אדם, ראה, עולם זה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תחריב ותקלקל את עולמי. אבל אני גם נותן לך בונוס, את האישה, היא תעזור לך מאוד. אבל גם לאישה, אומר הקדוש ברוך הוא, גם את לבד יכולה לבנות את כל העולם, וחס וחלילה להרוס את הכל. שניכם ביחד, ודאי וודאי. זאת אומרת, כל אדם יש לו פוטנציאל לבד לבנות עולם כפשוטו, או להרוס עולם. ובהיסטוריה אנחנו הרבה פעמים רואים איך החלטות של אדם אחד, אדם אחד, שינו עולם מקצה לקצה. לכן, כשאדם נרצח, רצחו אדם. אותו אדם שנרצח, בלשון הקודש, אפשר לקרוא לו נרצח, נהרג, מת, הוא לא נפטר כי הרגו אותו, אבל נרצח, נהרג, מת, נכון? באה התורה ונותנת לו עוד שם. איזה שם? בקטע התשיעי, כי ימצא חלל באדמה, אשר השם הלוקח נותן לך לרשתה נופל בשדה, ולא נודע מי יקעו. איך מקבל אותו נרצח? איזה שם? חלל. למה? פשוט. כי הרי מה קרה? היה אדם עם הרבה פוטנציאל, עם רצון לבנות וליצור, ומי יודע מה הוא היה מסוגל לעשות פה בעולם, ופתאום רצחו אותו, אז נוצר כאן וקום, נוצר כאן חלל. כי כל היכולות שלו לבנות וליצור ולעשות, הכל נעצר. לכן הוא נקרא חלל. זה חלל. כשם שהדברים אמורים בין אדם לחברו, כך הדברים אמורים בין אדם לבורו, בין אדם למקום. אם אני יש לי יכולת להכניס את בורא עולם לחיים שלי קצת יותר, לתת לו עוד מקום להיכנס, ואני לא נותן לו, חס וחלילה, או אפילו יותר גרוע, אני אומר לו, סליחה, תבוא מחר, היום אני עסוק עם דברים אחרים, מחר ניפגש, תשאר מאחורי הדלת, אני בעצם דוחק אותו את בורא עולם, חס וחלילה, זה נקרא, בלשון חז"ל, חילול השם. למה קוראים לזה חילול השם? שוב, אותו רעיון. כי כביכול חס וחלילה יצרנו חללות. כי אם בורא עולם יכל להיכנס עוד קצת, יכל היה להתגלות עוד קצת בעולם, יכל היה להגיע למצב, וואו, יש אלוקים, וואו, איזה אדם זה, מה שהוא עושה, באמת, רואים עליו שיש אלוקים בעולם. זאת אומרת, נתנו לו עוד מקום להיכנס, ולא עשינו את זה, אז כאילו יצרנו קצת חללות ביחס לבורא עולם. כאילו הרגנו משהו ממנו, אם מותר להתבטא בלשון כזאת. מי שהבין בזה יותר מכולם, היה טיטוס. טיטוס אמר, אני הולך עכשיו לתת נוק-אוט לבורא עולם, ליצור חללות כזאת, שיותר זה לא יהיה. מה עשה טיטוס? נאמר בקטע העשירי. הגמרא במסכת גיטין, ואמר, אלימו, צור חוסיו בו. זה טיטוס הרשע, שחירף וגידף כלפי מעלה. מה עשה? תפס זונה בידו, נכנס לבית קודשי הקודשים, הציע ספר תורה על הרצפה, היא על ספר תורה, עבר עליה עבירה, ואחר כך עוד לקח את הסכין, סייף, גידר את הפרוכת, חתך את הפרוכת, נעשה נס, והיה דם מבצבץ ויוצא. וכסבור הרג, כתוב את עצמו, אבל הכוונה היא כמובן כלפי ישמעיה. זאת אומרת, אומר טיטוס, אני אצור כזה חילול השם, פשוט עיוות מוחלט, בקודש הקודשים, עם אותה זונה, עם הספר תורה, הכל, ועוד יוצא דם מהפרוכת, זהו, איננו, נגמר. אומר לו הקדוש ברוך הוא טיטוס, יש לך טעות אחת. אתה לעולם לא תצליח לחלל את שמי. לעולם. אני כבר ממזמן, הרבה זמן לפני שבאת לקודש הקודשים, כבר ממזמן אני כבר לא שם. כי לחלל את שמי יכולים רק כאלה שמצווים על קדושת שמי. מי שחייב לקדש את שמי, יכול לחלל את שמי. אף אחד אחר לא. גוי בן נוח לא מצווה למות על ג' עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אין אצלו דין של יערג ואל יעבור. הוא יכול להגיד, אני מצטער, לא הייתה ברירה, זה מה שעשינו. פעם הבאה נשתדל יותר. יהודי, יש לו את החיוב של קידוש השם. אז הוא גם מצווה על יערג ואל יעבור במצבים מסוימים. וזה אומרת התורה בקטע 11, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, אני השם. אומרים בתורת כהנים על כך, המוציא אתכם מארץ מצרים, על תנאי הוצאתי אתכם מארץ מצרים. על תנאי שתמסרו עצמכם לקדש את שמי, להיות לכם אלוהים. איך לקדש את שמי? לחיות חיים של קדושה ולהרג ואל יעבור עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. כידוע גוי אין לו את זה, לנו יש את זה. היכולת שלנו לקדש את שמו של בורא עולם יסודה בברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם אברהם. איזה ברית? אז פה יש דבר מאוד מעניין. נאמר בקטע ה-13, ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, וירא השם אל אברהם ויאמר אליו, אני אל שדי, תהלך לפניי ואהיה תמים. כדי לעשות קו, ואתנה בריתי ביני וביניך, והרבה אותך במאוד מאוד. איזה ברית? לא כתוב. ואתנה בריתי ביני וביניך. נמשיך הלאה. ויפול אברהם על פנם, וידבר איתו אלוהים לאמור, אני הנה עוד קו, בריתי איתך. והיית לאב המון גויים, לא יקרא את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך, והפרטתי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים, ומלאכים ממך יצאו, והקימותי עוד קו את בריתי ביני וביניך, ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, כבר פעם רביעית, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען, כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. אז מה אברהם עכשיו צריך להגיד? טוב, הקדוש ברוך הוא כבר 5 פעמים אמרת לי, ברית, 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 למה אתה מתכוון? את בריתי, והקדוש ברוך הוא כל פעם שהוא אומר עוד בונוס, עוד בונוס. בא עכשיו הקדוש ברוך הוא ואומר, זאת בריתי אשר תשמורו, ביני וביניכם, ובין זרעך אחריך, אמו לכם כל זכר. ברית המילה. ברית המילה. יש לה עוצמה מיוחדת. למה? זה פילי פלאים. כמה מצוות יש לנו? 613. תרי"ג. ברית מילה היא אחד מהמצוות. אז כמה נשארו? 612. כל פעם שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו ברית, פירוש הדבר, למצווה הזאת יש כוח לגעת בכל שאר המצוות. ברית בגימטריה זה תפרש י"ב, 612. זאת אומרת, ברית המילה זוהי מצווה שמכוחה אנחנו יכולים להתחבר בעצם למה? לכל המצוות. ולכן מובן היטב, כתוב על אברהם אבינו שהוא קיים את כל התורה לפני שניתנה. אז אם הוא קיים את כל התורה לפני שניתנה, למה הוא לא מעל את עצמו? כי אם אברהם אבינו היה מעל את עצמו ביוזמתו, הוא היה מקיים מצוות מילה. אבל הוא לא היה זוכה למה? לברית מילה. אנחנו מעולם לא אומרים אחד לשני, אתה מוזמן למצוות המילה. אתה מוזמן למה? לברית המילה. מזמינים אדם למצוות סיום כתיבת ספר תורה. מזמינים אדם למצוות פדיון הבן. אבל לא מזמינים אדם למצוות מילה. לברית המילה. למה? ברית המילה זאת מצווה שיש בה עוצמה בעצם לתת לנו את היכולת לגעת דרכה בכל המצוות. ולכן דבר מאוד מעניין, לאורך כל הגלויות, כל המצבים, תמיד עם ישראל מסר את נפשו להיות ממול, ועם ישראל מסר את נפשו למול אחד את השני. זו מצווה שזה פשוט חצתה את כל הגבולות. תמיד, וכל גם אפילו אם אין ניסיונות לעצור את המצווה הזאת, כמו שזה עלה, כך זה נעלם. זה דבר שטבוע בטבע שלנו. אין מה לעשות. זוהי מצוות המילה. דרך המצווה הזאת, יש לנו את היכולת לזכות בקדושה. לכן, ערב יציאת מצרים, נאמר, ויבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, אומרים את זה בכל ברית. למה פעמיים בדמי חיי? דם פסח ודם מילה. סליחה, ערב יציאת מצרים, זה הזמן להיות נימול, הולכים להיות עם, זה המפתח. עומדים להיכנס לארץ, נאמר בקטע 14, מכאן שלא ירשו ישראל את ארץ כנען מאבותיהם, אלא בזכות המילה. על כן ניתנה הארץ לאברהם על שימול. על כן ניתנה ליצחק וליעקב על שימולו. על זה ציווה הקדוש ברוך הוא ליהושע לימול את יהושע. שאלמלא לא היו מולים, לא היו יכולים להיכנס לארץ. ברית המילה זה המפתח לארץ ישראל. כי מה זה ארץ ישראל? לעולם אי אפשר ליצור קדושה למקום או לזמן, אם קודם לכן אין קדושה לאדם. קדושת האדם זה הדבר הראשון, ואז קדושת המקום וקדושת הזמן. ולכן מאוד מעניין, כבר אמרו לנו הקדמונים, ארץ ישראל נקראת ארץ החיים. החיים, מהי האות האחרונה של המילה חיים? מם, נכון? ארץ החיים. ארץ ישראל גם נקראת ארץ הצבי, האות האחרונה של המילה צבי, יוד. ארץ ישראל נקראת ארץ ישראל, האות האחרונה, למד. וארץ ישראל נקראת הארץ הקדושה, האות האחרונה, אי. זה יוצר את המילה, מילה. זאת אומרת, השמות של ארץ ישראל, למעשה, מקפלים בתוכם את מצוות המילה. את מצוות המילה. ארץ החיים, ארץ הצבי, ארץ ישראל, הארץ הקדושה. לכן, עוד יותר שנבין מה זה ברית מילה, נאמר בקטע ה-15, ויהי אברהם בן 90 שנה, זהו שאמר הכתוב, זכר לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור, אשר קראת את אברהם ושבועתו, מה כתוב? נתקענו, לא, לישחק, ושבועתו לישחק, ויעמידיה ליעקב לחוק, לישראל ברית עולם. בכל ברית מילה אומרים את הפסוק הזה, בכל ברית מילה, ותמיד תשימו לב יש אחד שמתקן את המועל, כי הוא אומר, אשר קראת את אברהם ושבועתו לישחק, ותמיד מישהו אומר, ושבועתו ליצחק. לא, זה ליצחק. למה? עוד רגע נסביר. מה אומרים על זה חזל? בואו ראה, כמה חמורה מילה. דתני דבי רבי אליעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, גזר עליו שיתקיים אלף דור בלא מילה. כיוון שבאו דור המבול והשחיתו במעשיהם, איבדן. לאחר 10 דורות, שוב, באו דור הפלגה וקלקלו יותר מן הראשונים ובלבלן. כיוון שבא אברהם וראה אותו הקדוש ברוך הוא שהוא הולך בתמימות ובישרות לבב, אמר לזה ראוי שתינתן על ידו מצוות מילה. מיד נגלה אליו הקדוש ברוך הוא. אמר לו, אני אל שדי. אמר לו, אם מקבל אתה עליך ברית מילה, מוטב. ואם לאו, אני אומר לעולם, די. ויחזור לתוהו ובוהו. זה מה שנאמר, אם לא בריתי, יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, איזו היא ברית שהיא נוהגת ביום ובלילה, הווה אומר, זו ברית מילה. אז הנה לנו דברי חז"ל, שמראים לנו איזה עוצמה יש למצווה הזאת. בדיוק כאן מופיע ישמעאל בנקודה הזאת. הוא חוזר הביתה אחרי 37 שנה שהוא לא היה בבית. מאז הגירוש. הוא בא לבקר את אבא ולבקר את אח שלו הצעיר. הוא נכנס הביתה, הוא פוגש את יצחק. הוא אומר לו, יצחק, אתה יודע שאבא כבר מאוד מבוגר. וכשאבא ילך לבית עולמו, כל ההבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבא, הכל עובר אליי. אומר לו ישמעאל, למה לא ביחד? אנחנו הרי אחים. אומר לו יצחק, כי יש לי את זכות המילה. אומר לו ישמעאל, תגיד עוד פעם, מה אמרת? זכות המילה. בין כמה אבא מעל אותך? בין 8 ימים. בין כמה אבא מעל אותי? בין 13. תגיד לי אחי, למי יש יותר מסירות נפש על המצווה הזאת? אתה או אני? אומר יצחק, אתה צודק, אין לי מה לענות לך, אבל דע לך, אם הקדוש ברוך הוא יגיד לי לתת את הכל, אני מוסר את הכל. אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, הגיע עקדת יצחק. הנה, נראה קטע בקטע ה-16. אחר הדברים האלה רבי לוי אומר, אחר דבריו של ישמעאל ליצחק, אמר לו, ישמעאל יצחק, אני גדול ממך במצוות, שאתה מעלת בשמונה ימים, ואני בן י"ג שנה, אז צריכים להתחלק לפחות ביחד. אומר לו יצחק, ובעבר אחד אתה מגרה בי, זאת אומרת, יש לך מעלה עליי במצוות המילה. אם אמר לי הקדוש ברוך הוא, זבח עצמך לפניי, אני זובח. מיד, והאלוקים נישא את אברהם. מה כתוב כאן? איזה ויכוח זה? יצחק לא ידע שישמעאל נימול בגיל 13? העומק פה זה פילי פלאים. יצחק אומר לישמעאל, תבין, ברית המילה נותנת כיוון בחיים. ברית מילה זה לא דבר שעומד בפני עצמו. זה נותן כיוון בחיים, זאת אומרת. מה זה ברית מילה? להסיר אורלה. אורלה יש גם בשפתיים. משה רבינו כתוב עליו שהוא ערל שפתיים. אורלה יש גם באוזניים. הנביא מוכיח אותנו, ערלה אוזניכם משמוע. לא שומעים. אורלה יש גם בלב, ערלי לב. תמיד בברית אני אומר, שתינוק נולד ונכנס בבריתו של אברהם אבינו, מיד, לפני שקוראים לו את השם, אחרי הברית, כל הציבור אומר, כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה, חופה ומעשים טובים. ואחר כך אומרים את זה עוד פעם, כשנותנים לו את השם. למה אומרים את זה כל כך מהר? פשוט. כי מה מברכים את התינוק? כשם שנכנס לברית וזכה להסיר את אורלת הגוף, את המילה, כן ייכנס לתורה, יסיר את האורלה מהשפתיים. הפה ידבר מה שהוא צריך לדבר. חופה, האורלה מהאוזניים, כעסות של בית שמקשיבים אחד לשני. ומעשים טובים, יסיר את האורלה מהלב. זאת אומרת, אצלנו עם ישראל, ברית מילה זה כיוון בחיים. אומר ישמעאל, לא, ברית המילה בעצמה נותנת זכות בארץ החיים. זה הוויכוח. כאן הוויכוח הגדול בין ישמעאל לבין יצחק. ונסביר את זה עוד קצת. ישמעאל על פי ההחלטה האלוקית צריך לגדול כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם ולהיות עם גוי גדול עצום, אבל איפה? במדבר. במדבר זה המקום הטבעי שלו. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם שישמעאל יהיה גוי גדול ועצום, למה ישמעאל מגיע למדבר? הוא כמעט הולך למות בדקה ה-90, איזה נס, והוא ניצל. מה זה? זה סרט מתח שנראה שכאילו אין מוצא, והנה זה נגמר, וככה רועדים, פתאום נוחת איזה מישהו, הנה ניצל. מה כל הסיפור הזה? פשוט, ישמעאל צריך להיוולד עוד הפעם. הלידה הטבעית שלו בבית אברהם זה דבר טכני. זאת אומרת, הוא נולד כדרך כל העולם, אבל הוא עכשיו צריך להיוולד במקום הטבעי שלו. איך כתוב במדבר? וישמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. שם הקדוש ברוך הוא ישמע אותו תמיד. שם אמא שלו תיתן לו אישה. שם הוא יהיה רובה קשת. זה הבית שלו. אז לכן הוא נולד מחדש במדבר. אומר על המלאך להגר, את בהיריון, יהיה לך בן, הוא יוולד בבית, כי תחזרי עכשיו לבית אברהם ושרי, הוא יגדל שם, אבל דבר אחד תזכרי, והוא יהיה פרא אדם. בעברית נכונה, צריך להגיד, אדם פרא. אדם פרא. כמו שאומרים, אדם טוב, אדם רע, אדם שמח. אז למה אומרים פרא אדם? פרא אדם, פירוש הדבר, מטבעו הוא יהיה פרא. לפעמים זה ייראה כאילו הוא אדם, אבל הוא פרא. איפה פרא יכול לגדול? איפה פרא יכול לחיות? במדבר. במדבר. זה המקום הטבעי שלו. שם תהיה לו ברכה. שם הוא יקבל הכל. ושם הוא נולד. זה הלידה שלו, שהוא ניצל. יצחק קורא לו בדיוק אותו דבר, אבל במקום אחר. גם יצחק עוד מעט הולך למות. הסכין כבר עוד מעט נוגעת לו בצוואר, ואז פתאום בדקה ה-91 אל תשלח ידך אל הנער. הוא נולד עוד הפעם. איפה? במקום שהוא צריך להיות, בבית, במקום יישוב. אבל יצחק יודע דבר אחד, יצחק יודע, והוא אומר את זה עוד לפני העקדה, כדי שיצחק יהיה במקום יישוב ויבנה אותו, הוא צריך לזכור שברית המילה זה לא להסיר את העורלה שהתינוק בן 8 ימים, זה לא מספיק, זה להסיר את העורלה מהשפתיים, מהאוזניים, מהלב, שהמצווה הזאת למעשה תיגע בכל המצוות האחרות. כשזה עובד, ישמעאל אין לו מה לחפש, הוא יהיה במקום הטבעי שלו במדבר. וכשזה לא עובד, אז מה קורה? היישוב נהפך להיות מדבר. וכשהיישוב נהפך להיות מדבר, מי מגיע? ישמעאל. כי ישמעאל מקומו במדבר. אז כשבית המקדש נחרב ועל חורבן הבית נאמר ציון שדה תחרש, זאת אומרת שירושלים, המקדש, הכל נפח להיות שממה. מיד שואלים ילכו בו. שואלים באים רק למדבר. וכשהם באים, הם בונים איזשהו מסגד. תראו, קחו למשל דוגמה מעלה אדומים. כל הבקעה, מדבר. אנחנו הופכים את זה לעיר. כי לנו יש את היכולת להפוך את זה לעיר. ישמעאל, באותו מדבר, ימשיך לחיות עד 100 שנה כמו שחיים במדבר. כשמה צריך עיר, עוד אוהל, עוד איזה בוטקה, יורד עוד קצת גשם, שמים עוד משהו. יש בערות מים, עכשיו קצת קשה, יבירו צינור. אבל הכל פרימיטיבי, הכל בהבנה של מדבר. אין להם יכולת להפוך מדבר ליישוב. אנחנו יכולים להפוך את זה. מתי? כשאנחנו מבינים שהחובה שלנו זה להסיר אורלה גם מהאוזניים, גם מהלב, גם מהשפתיים, בין אדם לחברו. כשאת זה מבינים, זה היכולת שלנו לעמוד ולנצח את ישמעאל. זאת אומרת, העמידה מול ישמעאל היום ברורה יותר מתמיד. זה לא בעיה מדינית, זה לא בעיה צבאית, זוהי בעיה יהודית. דהיינו, עד כמה אנחנו מוכנים להיות בברית שפתיים, לב ואוזניים אחד עם השני, עם עצמנו. כשזה ברור, אז ב6 ימים הוא פרץ את הים הבקד מצפון ובנגב, מלחמת 6 ימים, 6 ימים, כלום, עפו כרוח נושבת, כאשן קלה. לכן, אחד הבעיות של ישמעאל, כשהוא בא לבנות את הערים החרבות, כשהוא בא לטוע גינות ופרדסים, כשהוא בא לסלול דרכים, זאת אומרת, הוא איתנו, איך הוא הגיע לפה? הרי הוא מתאים למדבר. איך הוא בא לפה אלינו? זה לא המקום שלו איתנו. אז זה נורה אדומה. זה איזה נורה אדומה שבאה לאותת לנו. אם הוא פה, זאת אומרת משהו אצלי לא בסדר. אז כשמבינים את זה ומתקנים את זה, ישמעאל זז הצידה. זז הצידה, למקום הטבעי שלו. לכן כשהארץ הייתה שממה מעין יושב לפני כ100 שנה, והיו פה בני ישמעאל אחד שהיו, איך הם חיו פה? כמו שחיים במדבר, בתנאי מדבר. רק שאנחנו באנו, איך תמיד הם אומרים? אנחנו הרי ידענו, כשאתם תגיעו לגוש קטיף, ככה הם אומרים עד היום, רק אתם יכולים מחול שעל שפת הים להוציא ירקות ופירות, עוד ועוד. רק אתם היהודים יודעים לעשות את זה. אנחנו לא יכולים להפוך מדבר ליישוב. אנחנו חיים את המדבר. זה ישמעאל. והישמעאל הזה, היכולת שלו להיכנס אלינו כל כך קרוב פה לארץ, ארץ ישראל, בגלל ברית המילה שיש לו. ברית המילה שיש לו, זה נותן לו כוח. ומי שלא מבין את זה, לא מבין את הסוגיה של ישמעאל. ולא רק זה, ישמעאל הוא היחיד שבעצם גירשו אותו מהבית, שלחו אותו. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. עשיו בעצם אמר, אני לא שייך לזה, אני מוותר. מה אמר עשיו? עשיו בא ואמר, אני לא מתחבר עם כל זה. למה לי בכורה? הנה אנוכי הולך למות, לא צריך את זה, שלום, אני הולך. אחר כך הוא מתעורר, הוא מכר את זה ליעקב, הוא מצטער, הוא כועס, too late, מאוחר מדי. אבל ביוזמתו הוא ויתר. אותו דבר לוט ואברהם. אומר אברהם ללוט, אם אתה הולך שמאל, אני הולך ימין. אתה הולך ימין, אני הולך שמאל. כל אחד בחר לו את הדרך שלו. ישמעאל הוא היחיד בציווי אלוקי, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. הוא המקום הטבעי שלו לגדול במדבר. שם הוא יכול להצליח. ולכן תראו דבר מעניין מאוד. אחרי שעשיו הבין שהוא איבד את ארץ ישראל, הוא בכל זאת רוצה להתחבר אליה, מה הוא עושה בקטע ה-18? ויער עשיו כי ראות בנות כנען בני יצחק אביו, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, אחות נוויות על נשיו, לא לאישה. מה קורה? עשיו מתחתן עם מי? עם הבת של ישמעאל? אחותן שלו נהיה ישמעאל? אז לכן תמיד, עשיו לעולם לא רוצה את ארץ ישראל. זה לא שלו. הוא יודע, הוא ויתר על זה מרצון. אבל בכל זאת תמיד הוא יתערב, יהיה לו מה להגיד. למה? כי הוא בכל זאת חתן של מי? של ישמעאל. ולכן מדינות אירופה, ארצות הברית, כל הזמן מתערבים. מה הם מתערבים? אדום זה עשיו. מדוע? כי בכל זאת הם מחוברים בצורה מסוימת. זה ישמעאל. ולכן היכולת שלנו היום לעמוד מול ישמעאל, נדמה לי, היא אחת ויחידה. כמובן, פועלים בצורה מדינית, פועלים בצורה צבאית, יש פעולות כאלה ואחרות שהצבא עושה. אבל שורש פתרון הבעיה, שאנחנו ניגע להסיר את האורלה מהלב, מהאוזניים, מהשפתיים, בינינו לבין עצמנו. שאנחנו נרגיש כולנו בני איש אחד אנחנו, שאנחנו נשתדל להסיר מחיצות ולא ליצור מחיצות של פלדה, של ברזל בינינו לבין עצמנו, אז נצליח. כולם הרי יודעים הרי מה אומר האריזל. ברזל זה ראשי תיבות של בלעה, רחל, זלפה, לאה. אלה האימהות שלנו. אז שכל האימהות האלה ביחד, כולם. אז אנחנו עומדים כמו ברזל. אבל כשלא, אז ככה מפוררים אותנו. זה הבעיה. הרי מתבונן הרי מה שקורה לנו היום, נשים לב, מבחינה הגיונית, זה הפוך על הפוך. איך יכול להיות דבר כזה? איך? זה הרי בכלל לא עולה על הדעת. אלא הקדוש ברוך הוא בעצם עושה לנו פה תוכנית בשלבים. הוא מבקש שאנחנו נתעורר, בלא ספק. בלא ספק. כשאני שומע, קורא ורואה, אני אומר לעצמי, מה הוא רוצה ממני הקדוש ברוך הוא? זה לא איזה עוד עיתון של אתמול שכבר לא שווה מחר, ומחר זה משהו חדש. או עוד שעה מבזק חדש. לדעתי זה מה שהוא רוצה. שאנחנו נבין, הברית שלנו יש לה עוצמה אחת ויחידה מול הברית של ישמעאל. אם זה רק ברית מילה, אומר ישמעאל, אני יכול יותר. אבל אם זה מעבר לזה מה שיעקב אומר, מה שיצחק אומר, אנחנו יכולים לנצח. לכן, דבר מעניין הוא, כשישמעאל אומר לי יצחק, מה אמרת לי? ברית מילה זה ארץ ישראל, בגלל זה אתה זוכה בארץ? תגיד לי אחי, בן כמה אבא מעל אותך? הצחקת אותי. אתה היית בן 8 ימים, ואני בן כמה? בן 13. אז מי צוחק פה? ישמעאל. והוא תמיד צוחק. כל פעם שהוא מתפוצץ, בכל מקום, מי שזכה לראות, זכה, ירחם השם, מי שנשאר חי וזכה להישאר בחיים אחרי שהוא התפוצץ, מה הוא אומר? הוא תמיד צוחק. אומר יצחק, אני צוחק אחרון. אנחנו ניפגש בסיבוב. מי שיצחק אחרון זה יצחק. אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק, ויעמידיה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם. מתי אנחנו נשחק אחרונים? מתי? שנדע לצחוק אחד עם השני, שנדע להתחבר אחד עם השני. זה הפרשה באה ללמד אותנו. מצד אחד ישמעאל יש לו כוחות, כי הוא נימול, הוא איכשהו שייך לברית, וברית זה לא סתם, זה לא עוד איזה מצווה גדולה או קטנה או כל דרגה אחרת. ברית זה חיבור שנוגע בהרבה מצוות, אבל לעמוד בזה אפשר רק אם אנחנו מראים את הברית בצורה הנכונה. זוהי הברית, זה העבודה שלנו. ולכן איך נאמר בקטע 22, ארבע פעמים כתוב בתנך, וקראת שמו ישמעאל, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, וקראת שמו עמנואל, וקראת ישוע חומותייך. אומר בעל התורים, על ידי קריאת ישמעאל קראת הרעה. אם ישמעאל מוביל, רואים כמה רעה יש, אבל על ידי קריאת עמנואל קראת ישוע חומותייך. עמנואל, שאנחנו מבקשים להכניס את בורא עולם לחיים שלנו. לחיים שלנו זה לא רק ביני לבין הקדוש ברוך הוא, שאני קונה את האתרוג יותר מהודר. להכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים שלי, זה איך אני מתנהג לאישה, לילדים, לחברים, לשכנים, לרחוקים ולקרובים ולכולם מסביב. פה המפתח. פה המפתח. כשאת זה יודעים להסיר את העורלה מהשפתיים, מהאוזניים ומהלב, באמת חבל על הזמן. פחות משישה ימים. הוא יעוף. כערף עין. בלי ספק. ידע את מקומו הטבעי. זה הפרשה שלנו. אנחנו חייבים להיות מחוברים אליה, לפרשה הזאת. כי כל עוד שלא נהיה מחוברים אליה, אז איך אומרים חז"ל? בקטע ה-20 לעוד דקה אחת, ואמר למלאך השם, הנה חרה ויולדת בן וקראת שמו ישמעאל. אמר רב יצחק, ג' נקראו בשמם לפני הקדוש ברוך הוא עד שלא נוצרו. זאת אומרת, שלושה ידעו איך יקראו להם לפני הלידה. ואילו הם? יצחק, כדי לעשות קו, שלמה עוד קו, ויושיהו. והמדרש מביא פסוקים. אני מדלג לשורה האחרונה, ויש אומרים, אף ישמעאל באומות, שנאמר, הנה חרה ויולדת בן וקראת שמו ישמעאל. מה זאת אומרת יש אומרים? כתוב בתורה, black and white. את בהיריון, יהיה לך ילד, תקריא לו ישמעאל. מה זה יש אומרים? פשוט. מה הקשר בין יצחק, שלמה ויושיהו? יצחק גילה את נקודת החיבור בין שמיים וארץ. מקום המקדש. זה היה מקום העקדה. במקום הזה בנה שלמה בית תפילה לכל העמים. שכל העולם ידע מי באמת מחובר כמו שצריך. למי ראוי המקום הזה? אבל שלמה ידע שהבית יחרב, ובשעה שהוא בנה אותו, הוא כבר בנה מנהרות מתחת לבית המקדש. והמלך שבימיו הבית עמד להיחרב, תפקידו היה להגיד לכהנים וללוויים, לקחת את ארון ברית השם מקודש הקודשים, להכניס את זה למטה. ומי שעשה את זה, יושיהו המלך. כפי שכותב הרמב״ם בקטע 21, אפשר לראות את זה אחר כך. עשה את זה יושיהו המלך. זאת אומרת, יצחק גילה את המקום, גילה את תפקידו. לכן יצחק הוא היחיד שכל חייו חי בארץ. הוא היחיד שזורע במדבר, איפה? והזרע בארץ ההיא, בשנה ההיא, שום סיכוי שזה יגדל לא היה, וימצא מאה שערים. הוא יודע איך בונים את הארץ. הוא יודע לצחוק אחרון. הוא יודע בדיוק מה תפקידו. הוא אמר את זה לאח שלו. אני אראה לך מה זה ברית מילה אצלנו. כל החיים זה הולך. שלמה במקום הזה בנה את הבית. יושיהו שימר את הקדושה שלו גם אחרי שהוא נחרב. בא ישמעאל ואומר, סליחה, לפי איך שאתם נראים לי היום, גם אני שותף. על מה אתם מדברים? על הר הבית? בואו תראו, אני שם בעל הבית. לא אתם. אני בונה שמה, שמה זה הבית שלי, זה המקום, משם הכל יוצא. כי זה, על זה בדיוק המאבק. אם לנו יהיה את היכולת להפוך בחזרה את המדבר הזה, ששואלים הולכים בו, ליישוב, או להשאיר אותו חס וחלילה כמו שהוא. במה זה תלוי? בברית הזאת. שחז"ל מלמדים אותנו. לכן, אם אנחנו בימים כאלה, בזמן כזה, שבאמת הכל ממולבל, מה שלא נעשה, רואים הרי שמכל הכיוונים זה לא מובן. דבר אחד, חובתנו, להשתדל עד כמה שנוכל, ביחס לכל אחד מאיתנו, בן אדם לחברו, לקרובים ולרחוקים, בכל המעגלים, להסיר קצת את האורלה מהשפתיים, מהאוזניים, מהלב, להרגיש את השני, לשמוע על השני, לדבר אחרת, תאמינו לי, השמיים יהיו הגבול, ואז נוכל באמת לחזור בחזרה, להתקיים בנו, ופרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. ערב טוב.